על הפסוק כחלקי השם אמרה נפשי. הנפש שלי אומרת שהשם הוא החלק, אני בוחר בהשם, הוא יהיה החלק שלי. אז המדרש אומר, למשל המלך שנכנס למדינה והיו שם גדולי המדינה יושבים, ואחד אמר הננסי ודוקסין לגבי, ואחד אמר הננסי ויפרחין לגבי, כל אחד לוקח מישהו אחר מהפמליה לארח אותו. היה שם פיקח אחד, אמר אנה נסיב מלכה, אני ארח אצלי את המלך. וכך אומר, למה? כי כולם מתחלפים והמלך לא מתחלף. כך אומות העולם אמרו, אלה עובדים לשמש ואלה עובדים לירח וכולו וכולו, לכוכבים ולמזלות, ובני ישראל אומרים חלקי השם אמרה נפשי, הם בוחרים את המלך. זה המדרש. ממש אפשר להבין את זה בשני רובדים, בינתיים ראינו רק שני רובדים. רובד אחד ראינו שפשוט השאלה הייתה לכאורה מה צריך להיות פיקח בשביל זה. אפשר להיות טיפש להבין שהמלך הוא יותר חשוב מכולם. מה העניין של הפיקחות? צריך להיות פיקח בשביל להבין שהמלך יש שם פיקח אחד, אמר הננסים מלכה. אז מסבירים תמיד שהפיקח, העניין שלו הוא שהוא חושב על אחר כך, שכולם מתחלפים והמלך לא מתחלף. זאת אומרת, אם נחשב על עכשיו, אז יותר כדאי לקחת את השרים. מה יצא לו מזה שיקח את המלך? הוא יתבייש להגיע למלך, זה לא... השרים הוא מרוויח, חוץ מזה את המלך להכניס הביתה זה הרבה יותר קשה, צריך להיות הכל מסודר, הכל... יותר קל להסתדר עם השרים אשר להסתדר עם המלך. זהו, אז זה רובד אחד, שהוא פיקח בגלל שהוא חושב על אחר כך, אבל לפי זה, זה שהוא חושב על אחר כך, זה בגלל שיותר כדאי לקחת את המלך. ואנחנו ראינו שזה לא בדיוק נכון להגיד כך. מדוע זה לא בדיוק נכון לומר כך? בגלל שהאמת היא שאפילו אם הוא יחשוב על אחר כך, והוא לא חושב על עכשיו, על עכשיו יותר כדאי לקחת את השרים. בינתיים יש לו חברים טובים, יש לו, כדאי לו. אחר כך הם לא יהיו שרים, נו, אז מה? אז בינתיים אבל, בינתיים יש לו, עם המלך, המלך באמת לא התחלף, אבל אף פעם לא יעשה עסקים עם המלך. המלך הוא גבוה מדי בשבילו. אז מוכרחים להגיד שהפירוש הוא שונה. אנחנו ראינו מקבילה שהיא לא מדויקת לעניין הזה, ראינו את תחילת הלכות עבודה זרה ברמב״ם, ששם כתוב שבני אדם טעות כשהתחילו לעבוד עבודה זרה, בגלל שהם חשבו, שם כתוב שהם חשבו שהשם רוצה שיתנו כבוד לכוכבים ולמזלות. מדוע? בגלל שהוא נתן להם כבוד, הוא שם אותם למעלה, ואחר כך נהיה טעות עוד יותר. הטעות הנוספת הייתה שיחסו לכוכבים ולמזלות בחירה, כוח של בחירה, ובחרו בהם, זאת אומרת האמינו, הטעות שלהם, פיתחו פילוסופיה כזאת, כי הם לא רוצים לעמוד פנים אל פנים מול הבורא בעצמו, זה קשה, זה ממש כמו שלא רוצים לבחור את המלך, זה ההקבלה כאן. אז הם בחרו בשרים, זאת אומרת בשמש, בירח, אולי במלאכים, בכל מיני דברים כאלה, כי יותר קל לעמוד מולם, קשה לעמוד מול הקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו, מה זה מועיל שעומדים מול כל הסגנים האלה כביכול? כי יש להם, השפע עובר דרכם ויש להם גם את הבחירה, ככה הם טעו. כשיש להם את הבחירה אם להעביר את השפע, לתת לזה יותר, לזה פחות, הם כאילו... מנהלי משרדים כאלה, מנכ"לים, שיכולים לעשות מה שהם רוצים עם התקציב שנתנו להם. וזה טעות, בגלל שהאמת היא שהם כגרזן ביד החוצב, וזה מה שהנביא אומר, התפאר הגרזן אל החוצב בו, והם בסך הכל כגרזן, ואין להם בחירה, וזה מה שגמרא אומרת מסכת עבודה זרה, שהגמרא שואלת שם, למה חייבים לתת כבוד להורים ואסור לתת כבוד לשמש? אם הולכים עד הסוף עם הרעיון שאסור לעבוד את אף אחד רק את השם, אז גם להורים אסור לתת כבוד. הגמרא אומרת שההורים הם בעלי בחירה. הגמרא מביאה דוגמה, הזכרנו את זה שנה שעבר, שיש מלצר שמגיש את מגיש את האוכל, מגיש את זה, אז אומרים לו תודה רבה, כי הוא בעל בחירה, הוא יכול להגיש את זה יותר לאט, הוא יכול להגיש את זה עם סבר פנים פחות יפה וכל קיצה בזה. אז אומרים לו תודה רבה, למרות שהאוכל לא שייך למלצר, הוא שייך לבעל הבית, אבל שייך להגיד תודה בגלל שהוא בעל בחירה. מה שאין כן, אם זה היה מכשיר למשל, אז לא היה שייך להגיד לו תודה רבה. ולכן השמש והירח, שלמרות שיש דעות שהם בעלי תודעה, אבל הם בשום אופן לא בעלי בחירה, והם לא יכולים למנוע את השפע, הם גם לא יכולים לתת יותר, ממילא לא שייך להגיד להם תודה רבה. אז זה ראינו, והיה אפשרות אולי לפרש ככה, שהחוכמה של הפיקח זה שהוא רואה שהשמש והירח ואפילו המלאכים הם כולם כגרזן ביד החוצב, והיתר לא רואים את זה. זהו, ככה אפשר להבין. אבל זה לא כל כך, נשארנו בסוף שזה גם כן עדיין לא פירוש מדויק. מדוע זה עדיין לא פירוש מדויק? כי זה לא מקביל, זה לא נכון. השמש והירח הם באמת לא בעלי בחירה, הם רק יגרזם ביד החוצב. אבל איזה משל המדרש מביא? הוא מביא משל מסרים, מדוכסים, הם כן בעלי בחירה. היות שהם כן בעלי בחירה, ואף על פי כן הפיקח לא בוחר בהם, סימן שיש כאן איזו נקודה אחרת. הגענו למסקנה שהפיקח הזה הוא לא פיקח, הוא חכם. הוא בוחר באמת בגלל שהיא האמת. זה הלשון של הרמב״ם, של עושה האמת מפני שהוא האמת. זה מדרגה מאוד גבוהה. וזה בעצם הבחירה של עם ישראל בקדוש ברוך הוא. הוא עוד לא התחיל. בעצם הנושא של השיעור שלנו היה צריך להיות הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל, אבל בינתיים עוד לא הגיע לזה. בהקדמה, בפתיח, הוא הביא איזה מדרש אחר מפרשת נשוא, שמדבר על הבחירה ההדדית, שהשם בוחר בבני ישראל ובני ישראל בוחרים בהשם. ראיתי במקום אחר, עכשיו דפדפתי בדרך, חיכיתי להסעה, נפתח לי בדיוק דף אחר, שהוא מביא גם כן מדרש, זה גם מדרש. אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם, ואף אני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם. זאת אומרת, יש בחירה שעם ישראל בוחרים בהשם, הם בוחרים לראות אותו כאחדות. לא כ... זה בעצם הרב הירש, יש לנו אותו פה, הוא מסביר את המושג ששם אלוקים. שם אלוקים, הנטייה הדקדוקית שלו, זה תמיד בלשון רבים. אבל אנחנו אומרים לו, אתה הוא השם אלוקינו. כשמצרפים אליו כינויים, אז תמיד הכינוי בא בלשון יחיד. כינוי בא בלשון יחיד, והצורת הכתיב של השם הוא בלשון רבים. כלומר שזה הפירוש הפשוט של השם הזה, וזה נכון גם על פי ההלכה וגם על פי קבלה. הפירוש הפשוט של השם הזה זה לראות את האחדות בתוך הריבוי. אתה רואה ריבוי כוחות, אבל אתה מייחס את כולם לנקודה אחת. זה המשמעות של שם אלוקים. שזה אתה לא מוותר על הצורה הזאת של לשון רבים, אבל אתה פונה אליו, אתה אומר, אתה הוא אלוקינו. אתה לא אומר, אתה האלוקה שלי, אתה אומר, אתה האלוקים שלי. אם היית אומר, אתה האלוקה שלי, אז לא היה מגיע יוד אחרי ההית. ככה זה על פי דקדוק.
חטיבה.
חטיבה אחת זה בפשט, אני לא ראיתי מה איך שמסבירים את זה, אבל זה ל... כמו חטיבה בצבא. זאת אומרת, לקחת את כל הפרטים, לקחת את הפרטים, אתם הרי רואים אותי בעולם, הייתם צריכים בצורה הכי פרימיטיבית להאמין שיש אלוהים שמסתתר מאחורי השמש ועוד אחד אחר מסביב לנהר שבסביבה שלכם ועוד אחד אחר בים ואחד ברוח, כמו האינדיאני. ואתם הסיתוני חטיבה אחת בעולם, אתם לקחתם את כל העניינים האלה ואתם הכרתם ובחרתם, זה בדיוק, אתה נסיב מלכה. לראות את הקדוש ברוך הוא בתוך כל זה.
הצד השני, אם אני לוקח, נגיד, את העניין של המילה לחטוב, זה שורש קרוב לפחות. אז זה לקחת, צריך להגיד קודם כל שזה לא זה. זה צריך להיות משהו שתופס את הכל.
זה לא זה, ודאי שזה לא זה.
זאת אומרת, משהו שתופס את הכל, אני רוצה לראות מאיפה...
למה יש בעברית שני מילים כל כך שונות, שזה יפה, זו שאלה יפה. אני ממש לא יודע, צריך לחשוב על זה. יכול להיות שהכוונה היא כמו שלייחד ולאחד, זה מאוד קרוב. אתה אומר מצד אחד יחד, ואתה אומר לייחד. וכשאתה אומר לייחד, אז אתה אומר, אתה שם עיגול מסביב להרבה פרטים, שאותם אתה מייחד מכל היתר. אבל אתה שם מסביב, אתה יכול גם לייחד את כל העולם כולו, ולשים את העיגול מסביב להכל, ולהוציא מליבם של טועים. זאת אומרת, לעשות עיגול מנטלי. להוציא, להשאיר מחוץ לעיגול, את אלה שחושבים שאין עיגול, שכל דבר הוא נפרד. אז אם מסתכלים ככה, אז אפשר לומר ש... כי רואים, בלייחד רואים את הדבר הזה, אז אפשר לומר גם כן כך. אתם הסיתון היא חטיבה אחת של לכתוב את התפיסת עולם הזאת מהתפיסת עולם האליליות. אבל זה רמז. זה לא נכון בשיעור עברית. זאת אומרת, על שלום קור לא יכול ללמד ככה עברית בגלל היצע. זה ברור. זה אפשר להגיד ככה בשיעורים כאלה. אבל למה זה... לייחד ולייחד זה הרבה פעמים כמו לשרש ולהשריש. זה ממש הפוך. אז יכול להיות שגם פה זה ממש הפוך. אני לא יודע. צריך לחשוב על זה.
לשרש ולהשריש, אני יותר קולט איך זה הפוך.
כי זה גם ביטוי אחר. אבל כשאומרים לייחד, לייחדך, או לייחד, סתם לייחד, אנחנו, בגלל שיש לנו עוד מילה שזה לאחד, שהיא באה משורש של אחד, ולייחד באה משורש של יחיד, אז אנחנו כבר, אבל בלייחד יש גם עניין של, אולי לא, אולי תמיד לייחד זה להפריש מהיתר ולקרב אל משהו. יכול להיות. להפריש מהקליפות, להפריש והבדלתי אתכם מן העמים, אבל כשמייחדים עד הסוף, אז הקליפות הן נשארות בתיאוריה, הרי באמת, באמת זה ככה. האמת שככה זה, כי לקליפות אין מציאות. אין להם מציאות. איך שתסובב, אז זה תמיד יצא ככה. לקליפות אין מציאות אמיתי. זה מציאות וירטואלית, זה דמיון, זה לא דבר אמיתי. זה איך תמצא. היפותזה לגמרי. עכשיו, מכאן צריך להסביר את הנקודה הזאת. זאת אומרת כך, צריך להסביר את החיפוש האמת של הפיקח, מה הטבע שלו, מה העניין שלו. זה עם ישראל הפיקח הזה, שהוא מחפש את האמת בגלל שזה האמת. אז הוא מתחיל כאן, זה מאמר של הרבי מתשל למד א', זה מאמר שיש עליו קלטת, ושזה אפשר פחות או יותר לסמוך על הכתיבה הזאת, כי הוא לא כתב את זה לבד. זה מאמר מיום חול. אז הוא מסכם בסוף שדעיקר הטעם שאומות העולם עובדים לחמה וללבנה וישראל אינם עובדים אלא לקדוש ברוך הוא, זה לא רק בגלל שאומות העולם טועים וחושבים שהשמש והירח יכולים לתת שפע ובני ישראל יודעים שהם רק גרזן ביד החוצב, לא רק בגלל זה, גם בגלל זה, אבל לא רק בגלל זה, זה מכניס בסוגריים, אלא בעיקר נשומות העולם, העיקר אצלם הוא שיקבלו השפעה. עכשיו הם טועים במקור קבלת ההשפעה, ברגע שהם טועים אז זה כבר לגיטימי אצלם ללכת אחרי זה. ואצל ישראל העיקר הוא לעבוד את המלך. זהו, וזה בעצם מה שאליהו אומר בהר הכרמל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים, אם הבעל או אלוקים לכו אחריו, אם השם או אלוקים לכו אחריו. אז איך הוא יכול להגיד אם הבעל האלוקים לכו אחריו? מה, הוא רצה שהם לכו אחרי הבעל? ומה, לא יותר טוב לסוח על שתי הסעיפים? אז הרבי בעצמו, במקום אחר, שנים לפני זה, הוא אמר על זה שני תשובות, ששתיהן נוגעות לעניין שלנו. תשובה אחת הוא אמר, מעניין התשובה, הוא אמר שאם אדם פוסח על שתי הסעיפים, כשהוא מגיע אחר כך לאמת, אז החרטה שלו היא לא מעומק הלב. כי הוא אומר, תמיד אמרתי שלהיות צדיק זה טוב. אבל ברגע שהוא לא פסח על שתי הסעיפים, אז הוא הולך עד הסוף, אבל אחר כך הוא גם יכול לחזור עד הסוף. אז הבלבול הזה שלך את השתי הסעיפים, הוא מזיק לתשובה של אחר כך. אבל באותו רגע, זה עדיין לא כל כך גרוע. לא רואים את הגרוע, רואים הגרוע. אז הוא אומר עוד תשובה, הוא אומר שגם באותו רגע יש עניין גרוע בזה. מה העניין גרוע? לא, בני ישראל עבדו אז לאלילים, יכול להיות שני אופנים. אופן אחד יכול להיות בגלל שהם חשבו שזה האמת. אופן שני בגלל שהם רצו את ההשפעה, הם רצו את השפע. זה מחיצת כפתור. אז אם הם היו חושבים שזה האמת, בגלל שזה האמת, אז הם לא היו פסחים על שתי הסעיפים. אמת יש אחת. כשהם פסחו על שתי הסעיפים, זה גילה שהם לא מחפשים את האמת. אנחנו ננסה, נקריב קורבן להשם, נקריב קורבן לבעל או להשתורת, אחד מהם יעבוד, או שירד גשם בגלל זה, אנחנו לא נדע מאיפה ירד הגשם, מכאן או מכאן, אבל ננסה. אז השטחיות הזאת, נגדה יצא אליהו. עד מתי אתם פוסחים על שתי סעיפים? שום דבר כבר לא אכפת לכם, רק שירד גשם, זהו. לא אכפת לכם את מי אתם עובדים ולאן אתם שייכים, כלום, כלום, רק פרנסה צריך. זאת אומרת, זה עדיף שתלכו אחרי הבעל, אבל תלכו עם מסירות נפש, מאשר שתהיו ככה שאתם... אז כאן הוא אומר שבעצם מה שאליהו אמר להם, ככה יוצא לפי מה שהוא אומר כאן, מה שאליהו אמר להם, תחשבו כמו יהודים, תפסיקו להיות גויים. גוי מוכן לעבוד, הרב שטיינזץ אמר פעם, הוא אמר שיש מקומות בעולם, שיש המון המון... כל מיני מקומות שהתנ"ך לא הגיע לשם, שעובדים אלילים וכל זה. אז הוא אומר, יש שני דברים. קודם כל, יש שם המון אלילים. אני סומך עליו, הוא בטח יודע, הוא מכיר את הכל. ולא רק זה שיש המון אלילים וכל אחד עובד אליל אחר, הוא אומר, באיזשהו מקום כולם עובדים את כולם. כי יש בזה כמה אופנים. אופן אחד, בגלל שכל אחד ממונה על חלק אחר, על פרט אחר. וחוץ מזה, בכלל, אפשר לזוז, מה יש? היום אני שייך, היום אני בעניין הזה, היום אני שותה תה, מחר אני שותה קפה, מה יש? לא נורא כל כך, הכל בסדר. מה אני צריך? אז אפשר, זה יכול לבוא משני כוחות, זה יכול לבוא מכוח אחד, מזה שמבינים שהם בעצם שום דבר בו. זה טקס כזה, אז אני עושה היום את הטקס, יש כאלה גם אצל הגויים. בעצם זה כלום, הם מזרזלים בזה, אז הם עוברים מכאן לכאן, מכאן לשם, שום דבר לא חשוב. אבל יש כאלה בגלל שהם מתייחסים ברצינות, והם רוצים את השפע. והם לא יודעים איפה לקבל את השפע. אז היום הולכים לכאן, מחר הולכים לכאן. וזה עיקר הסיפור במדרש. עיקר הסיפור במדרש מכוון לרמה הזאת. שאחד לוקח את הדוכסים ואחד לוקח את ההיפרחים, זה בגלל שהם מחפשים את השפע. אחד רוצה, אחד עשה חשבון שטוב טוב ליצור קשרים עם הסוג הזה של השרים, ואחד מבין שיותר טוב ליצור קשרים עם סוג אחר של שרים, אבל בעצם לא רוצים את כבוד המלך, הם רוצים את השפע.
זאת אומרת, הם מחפשים, הם הולכים ישר לתוצאה, לא על הדרך ואיך מגיעים לתוצאה.
ולא רק זה, אלא שהם גם לא אכפת להם האמת מצד האמת. אכפת להם שזה יעבוד.
אז האמת קשורה על דרך בעצם, נכון?
ישראל הורוביץ, אתה מכיר? אתה מכיר את ישראל הורוביץ? לא מכיר.
הורוביץ הם דרך ראשי.
לא, הוא נכד שלה. הוא נכד שלה אחרי 20 דורות. אני יודע, כמה דורות עברו? 15 דורות, לא יודע. זה שכן שלי. הוא לקח... הוא היה בעוד הרבה שנים, הוא לקח את הקורסים הכי גדולים ביוגה שנדבו לאנשים הערביים שהרשו להשתתף וכל זה. יש לו כל מיני רעיונות, אתה מכיר שם את כל ה... אז הוא פעם אמר שבטיבט, כשהיא הייתה על מכונה, לפני שהסינים פבשו אותה, היה שר לענייני גשם. ואם הוא לא הוריד גשם, פיתרו אותה. לא, זה ידוע, היה שהרבה כישוף שם, יש היום, טוב, אני לא רוצה להאריך בזה, אבל בכל פנים, אז העניין זה לקבל שפע, ואצל היהודי זה קודם כל להמליך את הקדוש ברוך הוא על העולם, זה עיקר הנקודה, לא, מה הסחרה הזאת לקבל שפע? כמובן, תראה, יש אחרי כל כך הרבה שנים שיהודים מסתובבים בעולם, אז גם גויים נדבקים מהם קצת, מצד שני גם היהודים נדבקים מהגויים. אז לפעמים רואים יהודי שהוא מתחתף עם הגוי, זאת אומרת כל מה שהוא עושה זה רק בשביל על מנת לקבל פרס. ולפעמים רואים גוי שהוא אימץ את האידיאולוגיה הזאת שלא מעניין אותו הפרס, והוא רוצה את האמת והוא הולך להרג על האמונה שלו וכל זה. אבל בעצם זה רעיון יהודי, כמו שאומרים. טוב, מכאן נתחיל עוד פרק, כאילו עוד עומק יותר, והעניין הוא, בעיקר הטעם שעבדו לכוכבים ומזלות, למה הם, דבר אחד לא הסברנו, אמרנו שהם לא רצו לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ככה, הם רצו לקבל מסגנים, כי לעמוד מול המלך קשה להם.
אנחנו
עוברים
לעניין
החדש,
תשארו
לעניין קודם. לא, יותר קל פשוט.
העניין הזה של... אז זאת אומרת, לא אמורים לקוות לקבל את השפע, נכון? כאילו, היהודי לא אמור לקוות לקבל את השפע, אלא כל המטרה...
לא, לקוות לקבל את השפע הוא כן אמור, אבל הוא לא אמור לקוות כתנאי לעבודה שלו. זה אין את ההתניה, את הזיקה, את זה אנחנו מפרקים. לא את עצם זה, קבלת שכר זה דבר טוב. אמרתי לכם, הרב חרל"פ כותב שיהודי מקבל שכר כדי לעשות נחת להשם יתברך. מה שהם רוצים, שיהודים יקבלו שכר או שיקבלו עונש? איך אתה מתאר להצלחה? ככה הרב חרל"פ מסביר בפרקי אבות. בתחילה, ממש בתחילת פרקי אבות, שאמרתי את העבדים משמשים את הרב על מה שקבל פרס. אז, אבל בלי התניה, בלי זיקה. זהו, זה שני דברים. עכשיו, למה באמת לעמוד מול השם זה כל כך הפחיד אותה? אז הוא אומר ככה, כי בכדי לקבל השפעה מהקדושה צריך להיות בביטול. זה מהזוהר, תכף נראה, מצטט את הזוהר. ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, את עצמם, הכוונה כאן את הגאווה, את הישות, את הנוחיות לפעמים. לכן עבדו לה כוכבים ומזלות שבכדי לקבל ההשפעה מהם במרכאות. זאת אומרת, אין צריך לביטול, וכדאית בזוהר, בזוהר כתוב, תכף נראה את הלשון של הזוהר, בזוהר כתוב שלצורך הבחירה, אז בן אדם, בוא נתאר לעצמנו דבר כזה, שכל בן אדם שהיה נשאר עם הגאווה שלו, לא היה מקבל שפע. שבן אדם כדי לקבל אוויר לנשימה, הוא היה צריך להרגיש שהקדוש ברוך הוא עושה דרכו את הכל, והוא לבד רק צינור, הוא שום דבר. היה יכול להיות בחירה חופשית בעולם כזה? בכלל לא. זאת אומרת שחייב להיות עוד אופן של קבלת שפע. יש אופן אחד של קבלת שפע שאנחנו עומדים, כמו שאנחנו יהודים, לקבל את השפע על ידי התפילה. בעיקר קבלת השפע זה על ידי התפילה. הוא עומד, גם כשאתה מגיע, אתה עומד בתור, אתה רושם צ'ק, אתה מוציא מהחשבון שלך, אתה גם יכול לגשת לדלפק שם עם אקדח. זה עוד דרך. יש דרך כזאת, אבל יש דרך של ביטול והכנעה, אתה יודע שיש סדר, שרק את הכסף שהפקדת אתה יכול לקחת, אם הוא קיים, אם לא בזבזת אותו. יש גישה ללכת לקבל שפע, לא לקבל שפע, לקחת. הם באנגלית אומרים על כל דבר לקחת. אומרים לקבל. לקחת, לוקחים מקלחת, לוקחים חופש. יש בעברית, יש במכתבים של רבי נתן, יש בעלים לתרופה, ראית פעם את הספר הזה? שהוא כותב, כשהוא צריך לספר שהוא הלך לגבות חוב ממישהו, או אפילו לקחת ממישהו חפץ שהוא הפקיד אצלו, אף פעם לא כותב לקחתי, קיבלתי. אני לא לקחתי, לא מופיע אצלו. הלכתי לקבל ממנו את מה שהפקדתי אצלו, הלכתי לקבל ממנו את החוב שלי. אין. זה הפנמה בנפש של תכונה מסוג שונה לחלוטין. עכשיו, בקדושה מקבלים שפע, וכשמקבלים שפע צריך לעמוד עם ענווה, עם ביטול, עם דרך ארץ. בקליפה זה בעצם העומק של האיסורים של כישוף ושל כל הדברים האלה, שזה כמו לקחת כסף מהבנק עם אקדח. זאת אומרת, אני פועל איזה פעולה, לא משנה, אני לא מבקש, בלי רשות, לא שואל אם מגיע לי או לא מגיע לי, ואני מתערב בסדר סמוי. יש הרי סדר גלוי בעולם, אני שם גרעין, גודל. זה הסדר הגלוי של העולם. יש סדר סמוי בעולם. עכשיו אני נכנס לסדר הסמוי הזה בלי רשות, אני מפעיל כל מיני כוחות שהם סמויים מהעובד הרגיל, ואני עושה שם מה שאני רוצה, בלי לקבל רשות בכלל. וזה התורה אסרה, מדוע? כי התורה רוצה שאנחנו נקבל את השפע שלנו בביטול. וכשמקבלים את השפע בביטול, השפע נשאר נקי, הכלי הוא נקי. אז השפע הוא לכם מקום הנכון. כשלוקחים את השפע בצורה כזאת של לא נקי, אז הוא גם יוצר אצל האדם גאווה מיותרת של כוכי ועוצים. הגישה היא כוכי ועוצים מדי, והתוצאה היא עוד פעם כוכי ועוצים מדי. זה מעגל קסמים שלולי כזה. ולהפך, מהצד השני של המטבע יש את העצבות ואת הדיכאון ואת הייאוש, כשמשהו לא מצליח. אותו אחד שעומד כעני בפתח ומבקש, וכשנותנים לו לשמח, כשלא נותנים לו, היום זה לא לטובתי. הוא תולה, אבל הדומיננטי כאן זה האלוקים, לא אנחנו, אנחנו לא לוקחים. אתם מקבלים. הוא עכשיו לא רצה לתת לי, כנראה שהוא יודע יותר טוב. אבל אם אני לוקח, היום לא הצלחתי לקחת, סימן שאני טמבל, אז אני צריך לשאת ולבכות. כל החיים הם שונים לגמרי, זה חיים של קליפה. זאת רבי נחמן כותב שהעצבות היא סתרה אחרא והשם יתברך שונא אותה. בגלל הדבר הזה. ויש חיים של קדושה, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו חיים של קדושה, טבע טוב לא היטיב. אז לקבל את ההשפעה בדרך הקדושה צריך להיות בביטול. ולהיות שלא רצו לבטל את עצמם, לכן עבדו לכוכבים והמזלות, שבכדי לקבל ההשפעה מהם לא צריך לביטול. הם בחרו לעצמם דרך. ברגע שבן אדם הולך על הדרך של השקר, בדרך שאדם הולך מוליכים אותו, אז הוא יכול ללכת בדרך הזאת, ובדרך הזאת הוא לוקח. כמובן שנותנים לו, הוא לא לוקח שום דבר, אבל הוא חווה כל הזמן שהוא לוקח. וכדאית בזוהר, וזה עכשיו הלשון של הזוהר, זה דרוח מסעבה הזדמן תדיר במגנה וברקניה. הרוח של הטומאה היא זמינה תמיד, היא מזדמנת תמיד בחינם ובריקנות. לא צריך לעשות שום דבר, אפשר תמיד לקבל את זה בלי להזדקך, בלי להתבטל. וכמו שנאמר, אשר נאכל במצרים חינם, זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם, היה להם פתאום נוסטלגיה על מצרים, ובמצרים הם סבלו קשות. אבל יש לפעמים שבן אדם באמת עובד קשה וכל זה ולא טוב לו, כל היום מסתובבים בגדי עבודה ומתלכלך ויש לו נוגסים וחובות וזה, ויש לו אפשרות ללכת בדרך אחרת. אבל בדרך אחרת יש איזה משהו אחד שמפריע לו יותר מהכל. מה קורה שם בדרך? האם מצפים ממנו שיתחיל לעבוד על עצמו, וזה משגע אותו. פה מה מצפים ממני? מצפים ממני שאני אעבוד קשה, שאני אהיה חמור עבודה? בסדר, זה לא חושב, זה לא בעיה גדולה, זה קשה, אבל זה לא אפשר, עם מאמץ אפשר להגיע לזה. אבל כשמצפים ממני להרפות ולהתעדן ולהזדקך ולהיות מכוון לנקודה אחת, זה דבר שאני לא יכול לעשות אותו על ידי זה לא הולך ככה, זה הולך הפוך. פתאום אני צריך להתרכז, אני צריך לחשוב שהשם איתי ושהשם עושה את הכל בכלל, ושבכלל זה כל מה שעשיתי עד עכשיו זה הקטע הכי קשה. כל מה שעד עכשיו היה דמיון וכל זה, מה? בדרך הטבע יש אנשים שהם רואים דבר כזה, הם בורחים משם. תעזוב אותי, אני מוכן לעבוד קשה, העיקר למוכר ולידוע ולא לדברים כאלה. עכשיו אצל אומות העולם הם סופית בחרו בדרך הזאת, כי היה להם שתי דרכים. היה להם מצד אחד את חנוך, את מתושלח, את חנוך, את נוח, את שם, את עבר, היה להם את כל זה. היה להם את חנוך, את מתושלח, מי היה קודם? מתושלח, חנוך, נוח, שם ועבר. היה להם מורים גדולים שיכלו להראות להם דרך אמיתית, והיה להם את כל היתר, והם יכלו לבחור, והם בחרו בדרך הזאת שלא משנה איפה שאנחנו נהיה, אבל אנחנו לא רוצים לעמוד מול דבר כזה, מול תופעה כזאת, כמו חנוך או כמו נוח או כמו שהם מזדקחים ושהשם מדבר איתם. זה לא בשבילנו, אנחנו רוצים יותר קל. איך אמר פעם ילד, החיים זה כמו באופניים, כשקל לך סימן שאתה בירידה, כשאתה הולך בקלות סימן שאתה בירידה. יותר נוח ככה, למרות שזה כרוך עם הרבה משברים והרבה זה, אבל בכל אופן זה המוכר, וזה הנטייה של הפיזיקה זה לאנתרופיה, זה להתפזר בחידלון מה שנקרא. נפש הבאמית גם בפרט תאבות, בל תאבה משהו למים, יסוד המים זה התאבות. למה? כי מים, יש שאתה שם אותם, יש איזו צורה כזאת יפה, המים מיד קיבלו את הצורה הזאת, הם לא עומדים על נפשם, יש שאתה שם אותם כזה צורה הם מקבלים את זה ככה. וההשפעה מלעומת זה, שזה נקרא מצרים, היא חינם. ועוד טעם על זה שרצינו לקבל השפעתם מהכוכבים ומזלות, כאן יש כבר משהו, עד כאן היה הכל מדרשים, עד כאן. עכשיו מתחיל, יש כאן סיפור קבלי. מה הסיפור הקבלי? יש במשלי, סממית בידיים תתאפס והיא בהכלי מלך. מה פירושה? בהכלי מלך התקרה היא גבוהה, אי אפשר להגיע אם אתה תלוריד את הסממיות מהזה. אז דווקא שם היא יכולה לתפס על התקרה. סממית, מצד אחד אפשר לתפוס אותה בידיים, אין לה כנפיים, היא לא יכולה, לא בעיה לתפוס סממית. אבל בהכלי מלך עם טיילת אף אחד לא יכול להוריד אותה. המקובלים אומרים שזה משל על הקליפות. היות שיש לנו בלב שלנו שתי קליפות, יש קליפה, שתי קליפות מרכזיות. יש יותר משתיים. יש שלוש קליפות מרכזיות. אבל באופן כללי זה ככה, זה הולך, כל מה שקשור מידת החסד של הקליפה, שזה תאוות. והצד השני זה כל מה שקשור למידת הגבורה של הקליפה, שבדרך כלל זה גאווה. אבל למה אמרתי שלישית? כי יש גם כרבה כעס. כעס, עצבות, דיכאון, זה הכל שייך לצד השמאל של המפה, של העניין. עכשיו, כשבן אדם נכנס לתאוות, אז הוא מוריד את עצמו. התאווה מושכת את האדם כמו המים, המים תמיד עובדים למקום הכי נמוך. התאווה מושכת אותנו כלפי מטה. זה משהו שקוע בתאווה, אם הוא עדין, בן אדם עדין שנופל לתאווה, הוא מרגיש שזה מושך אותו כלפי מטה. זו תחושה פיזית אפילו. והגאווה מושכת אותנו כלפי מעלה. וכמובן, כל הדברים שנגררים בעקבותיה, הם הכל. עכשיו, מה שקורה, זה כשאנחנו חוטאים באחד מסתונות, אם יש חטאים שכדי לא לחטוא בהם, צריך להתגבר על תאווה מסוימת. יש חטאים שכדי לא ליפול בהם, צריך להתגבר על גאווה. כל העניינים של נתינת ממון, צדקה, כל הדברים האלה. אז הרבה פעמים זה לא כל כך התאווה של הממון, כמו הגאווה של מה, אני עבדתי על זה, למה שניתן את זה למישהו, מה פתאום, מה אני חייב, מה... יש מצוות שכדי לקיים אותן, צריך להתגבר על הגאווה. ויש, הגאווה עצמה היא איסור, כתוב בתורה, פן, איך כתוב שם, פן זה תמיד, לא תעשה, זה איסור, כתוב שם, הפסוק מתחיל עם פן והוא מסיים, ורם לברכה ושכחת את השם אלוקיך. אז זה עצמו איסור, בעל ספר חרדי נדמה לי, סופר את זה, אני לא זוכר, יש כאלה סופרים את זה בתור, לא תעשה מרם, שעשה מצוות, לא תעשה. עכשיו, כשאנחנו מרימים את עצמנו עם גאווה, אנחנו גורמים לקליפה, איך שקוראים לזה, הקליפה הקוסמית, לקליפה העולמית, אנחנו גורמים הגבהה גם כן. וכשאנחנו יורדים עם התאווה, אנחנו גורמים לקליפה לרדת. אבל בשני המקרים הקליפה מקבלת מזה שפע. מה הדוגמה לזה? אז יש בזוהר, יש איזה משל, כמו שמלך עושה סעודה גדולה, איך כתוב שם במילת אסתר, בחצר גינת ביתן המלך, ואת העצמות השרים זורקים מתחת לשולחן, ובאים הכלבים ואוכלים אותה. הכלבים של המלך גם צריכים אוכל, הכלבים של המלך. עכשיו, מה יהיה אם מישהו ייקח את המנה וייתן לכלב? זה ביזיון גדול למלך. יכול להיות אבל דבר אחר, יכול להיות שהוא לא ייתן את המנה לכלב מתחת לשולחן, רק שהוא שיב את הכלב לידו וייתן לכלב לאכול ככה מהצלחת. אז כתוב בזוהר שזה דוגמה שבן אדם נותן לקליפות חיות יותר ממה שמגיע לה. יש לקליפות חיות על פי סדר השתלשלות, כמה שהם צריכים בשביל התפקיד שלה. מה התפקיד של הקליפה? התפקיד של הקליפה זה שני דברים. קודם כל, קליפה שומרת, כמו קליפה של פרי. הקליפה גם מעלימה, אחרי שהפרי בשל, מסירים את הקליפה. אותו דבר בעבודת השם, הקליפה שומרת על הגרעין הכי פנימי שלנו. אילו לא הקליפה, לא הייתה, האפשרות של הבחירה לא הייתה. הקליפה תמיד מציעה לנו אלטרנטיבה. אז האפשרות של הקליפה, האפשרות של הבחירה לא הייתה, אם לא הייתה את הקליפה. היות שלא הייתה את האפשרות של הבחירה, אז לא היינו מגלים מתוכנו את הכוחות הפנימיים והנעלמים שלנו. מתי אנחנו מגלים את הכוחות הכי פנימיים? כשיש לנו פיתוי ואנחנו עומדים בו, אז אנחנו מגלים את הכוחות הפנימיים. בן אדם שחי בעולם ללא פיתויים, אז הוא בן אדם מאוד נחמד, אבל מאוד רדוד. הוא אף פעם לא נאבק, אף פעם לא מוציא מהכוח אל הפועל את הדבר העמוק שיש לו. אז זה הקליפה שהיא שומרת על הפרי. אבל בסיכומו של דבר, אחרי שהיא גומרת לשמור על הפרי ומגיע הזמן שצריך ליהנות מהפרי, אז צריך לקלף את הקליפה. מה יהיה אם בן אדם מקבל תפיסת עולם פתאום, ניקח פרי גשמי, בן אדם מקבל תפיסת עולם שהפרי זה, זה העיקר. להפך, הקליפה זה העיקר. הוא מגדל את הפרי בשביל הקליפה. יש דברים כאלה בעולם, יש כאלה קליפות שעושים עם ריבה, שמגדלים את כל הפרי על דעת הקליפה, משנה את ההלכה. הקליפה כזה צריך לבוא לברור פרי העץ. אבל בוא נעזוב את זה. זאת אומרת, יש לפעמים שאנחנו מתמסרים לקליפה, ואז אנחנו נותנים, דרכנו עובר שפע, היות שאנחנו מקיימים מצוות, עושים דברים טובים, ואנחנו ממשיכים שפע לעולם, בגלל שאנחנו חוטאים, אנחנו נותנים שפע לקליפות. עכשיו, במה זה מתבטא? כשנותנים שפע לקליפות יותר ממה ש... יותר ממה שהם צריכים לקבל, זה יכול להתבטא בגזרות רעות, בצרות, בכל מיני, בעריכות הגלות, יכול להתבטא בכל מיני. עכשיו, ניקת הקליפות בדרך כלל היא מתחת לשולחן, כמו הכלבים אצל המלך, זה מתחת לשולחן. מה שנשאר זורקים להם, בסוף המשתלשלו, אחרי שהשפע יורד, 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 את השמרים הם מקבלים. מה קורה מתי שאדם חוטא, אז הוא ממשיך להם יותר שפע, אבל גם כן למטה. נמשך להם יותר שפע. אבל מה קורה אם בן אדם חוטא בגאווה? אם בן אדם חוטא בגאווה, אז יש פסוק שזה מתחבר ככה, כמו הפסוק סממית בידיים תתפס, היא בהכלי מלך, יש עוד פסוק. יש פסוק על אדום, בעצם על קליפת אדום. אם תקביע כנשר ועם בין כוכבים שים קיניך, משם מורידך נאום השם. אדום מקביע את עצמו כנשר בדיוק כמו שהוא שם את עצמו בין הכוכבים, כמו שהסממית מטפסת על אכלי המלך, זה אותו רעיון. רק מה, שם כתוב את הסוף שלו גם כן. שם כתוב שבסוף השם מוריד אותו. מה המשמעות של זה? יש שתי משמעויות לפסוק הזה. יש משמעות אחת של אם תקביע כנשר עם כוכבים שים קיניך, קודם כל צריך לחזור לרובד הגשמי של הפשט של הפסוק. אדום, העם האדומי יושב על הרים גבוהים, והיה קשה לכבוש אותו, הוא נמצא למעלה, וכשהולכים למטה בדרך ורואים את, את המקומות אפשר, זה היה נראה כמו בין הכוכבים, אתה רואה בלילה, מישהו מדליק שם אש, אז אתה רואה, שם גרים האדומים, זה נראה ממש כאילו בין הכוכבים, אבל זה בלו, הם לא בין הכוכבים. זאת אומרת, הקליפה מגביהה את עצמה כאילו שיש לה כוח, אבל אין לה כוח, הקליפה זה רעים ואפס, אין לה כוח. רק בכל אופן, מה המשמעות שאם תקביע כנשר? שיש לה כוח לפתות את האדם. אם לא היו נותנים לה את הכוח הזה של לשקר ולרמות ולעשות רושם, אף אדם לא היה מתפתה. ברגע שיש נשמה קדושה בתוך האדם, כל הקליפות צריכות להתבטא. מיד. אין קיום לחושך במקום שיש אור. רק שם הזה, וימש חושך, זה כמו חושך מצרים. אי אפשר להדליק אור ולגרש אותו. לקליפה השם נתן כוח, בורא חושך. שם לא מדובר על הקליפה, אבל לא משנה, אבל השם נתן לקליפה כוח לצורך הבחירה. עכשיו, הכוח הזה... זה מוריד את האדם למטה, ואף על פי כן זה מפתה. איך זה עובד בדיוק? מה המנגנון? לא יודע, הוא מרגיש טוב עם זה. הוא מרגיש טוב עם זה, אבל באותו רגע משתבשת עליו דעתו. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנס ברוח שטות. רק הכוח הזה לשבש את דעתו של אדם שפוי, זה כוח מיוחד שניתן לצורך הבחירה. זה כוח. יש בהלכותי הלכות, רבי נתן כותב, שהנס הכי גדול שיש בכל העולמות זה הבחירה. אי אפשר להבין את זה. שבעצם הבוחר היחיד זה השם. אין עוד מישהו שבוחר. ואדם, אבל איך האדם יש לו כוח לבחור אם השם הוא הבוחר היחיד? אנחנו לא יודעים. כאילו שהקדוש ברוך הוא השאיל לו את הבחירה של עצמו. אדם בצלם אלוקים. אני יחיד בעליונים ואתה יחיד בתחתונים. יש כוח לאדם. אדם היחיד שיכול להחריב עולמות ולבנות עולמות. כך כתוב במדרש, כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר על יעקב אבינו, אני בורא עולמות, יעקב בורא עולמות. עולמי, מי בראך, מי יצרך, יעקב בראך, יעקב יצרך. ויש הרבי מפיאסצנה כותב באיזה מקום שכשחזל מדברים על יעקב, הם לא מדברים על האיש יעקב, זאת אומרת על על כך וכך קילו בשר ועצמות שלזה קוראים יעקב. הם מדברים על המהות שנקראת יעקב. והמהות הזאת היא מהות נצחית. אתם קוראים אדם. זה המהות של יעקב.
אם זה תאוות איסור, אז זה ודאי רק תיאטוע. אם זה תאוות היתר, אז יש בזה איזה משהו טוב, אבל אנחנו בפריפריה.
כשאנחנו בפריפריה ואנחנו חושבים שאנחנו בנקודה הפנימית, אז עוד פעם זה תיאטוע.
כל העניין הזה, מה שדיברנו קודם על לתת מתחת לשולחן, זה צריך להיות דבר שהאדם אמור לעשות?
לא, זה קורה מעצמו.
רק תודעה שזה קורה.
שזה קורה, כן, כן. אני ממש פספסתי. הייתי צריך להסביר את זה. וזה קורה כך. כשאדם חוטא, אז הוא נותן תוספת, הוא נותן יותר. יש בעלי חיים כאלה, יש מי שהיה פעם, מי שעבד עם בהמות, סוס, מתי שהוא חורש, אז נותנים לו פעם ביומיים חצי קילו סעורים. בדרך כלל, מה אוכל סוס? חציר. מה יהיה אם ייתנו לסוס שלא צריך לחרור, שלא צריך לעבוד קשה, סתם ייתנו לו כל יום 2 קילו סעורים. הוא יהיה סוס משוגע. ומשל טוב, רק בשביל להבין את זה, שלקליפות צריך לתת חיות מצומצמת כפי שהם צריכים בשביל להתקיים, לא יותר מדי. ואנחנו על ידי החטאים, אנחנו מגבירים את כוחם. ובעצם כל הסיפור של המלכויות שעולות ויורדות, וכל מלכות היא כנגד אבון אחר. כנס לזה עכשיו, יש הרבה ברבי צדוק, במערל מקרא, והרבה מדברים על זה. עכשיו, יש מציאות שהקליפה יכולה לנוק לא מתחת לשולחן, אלא מעל השולחן, ועוד ממקום עוד יותר גבוה משכולם. זאת אומרת, כאילו להכניס את הכלב ישר לשורש מאיפה שהשפע מגיע. איך זה יכול להיות? אז עוד פסוק. זה כתוב באותו מקום שכתוב עם תקביע כנשר, באותו פרק, ספר עובדיה, שהוא כל כולו פרק אחד. עובדיה היה גר מבני אדום. הוא אמר את הנבואה על אדום, והוא מתחיל, הלא אח עשיו ליעקב. לא, זה במלאכי, זה לא ברודיה, זה במלאכי. אהבתי אתכם, אמר השם, ואמרתם במה אהבתנו, הלא אח עשיו ליעקב, ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי, ואשים את הרב שממה. אז על פי חסידות, על פי קבלה, זה מצוטט בחסידות מהמקובלים. מה פירוש אח עשיו ליעקב, למה הוא צריך להזכיר פה את האחווה ביניהם? אז הוא אומר ככה, יש מדרגה שהיא מאוד גבוהה באלוקות, ששם מסתכלים על כולם בשווה. כן? כמו שהחברים של איוב אמרו לאיוב, מה אתה עושה רעש מעצמך? היית צדיק, קיבלת עונש. אם צדקת, מה תיתן לו? ורבו פשעיך, מה תעשה בו? מה תעשה לו? או מה מידך ייקח? אתה תופס מקום בכלל. גלגי רווק. אדם רימה, בן אנוש תולע, יש הרבה פסוקים כאלה ביום. אבל אדם לא תופס מקום. זה כל כך גבוה שאנחנו כולנו לא משמעותיים. אז מצד זה, אח עשיו ליעקב. עכשיו, איפה כן משמעותי בין עשיו ליעקב? אז או כשזה יורד, השפע יורד למטה, ההסתכלות יורדת למטה, ואז כבר פתאום רואים שזה קדוש וזה תמה. אבל יכול להיות מקום הרבה יותר גבוה, שעוד יותר גבוה מאותו מקום שבה הם נראים אותו דבר. זה נקרא, בלשון החסידות זה נקרא, במקיף העליון, בפנימיות של המקיף. יש את החיצוניות של המקיף, יש את הפנימיות של המקיף. מה ההבדל? הפנימיות של המקיף זה כמו שאומרים, אומנם כולם שווים, ואומנם אין אילוצים, וכולם יש את אותו פרצוף. זה לא שאחד נחמד לי ואני נמשך אליו, אני לא יכול בלעדיו, והשני מגיעים אותי ואני בורח ממנו, אני אוהב את זה ואני שונא את זה, לא. הם שניים אחים, שניים אותו דבר. אף על פי כן אני בוחר בו דווקא, כי ככה אני בוחר, בלי התניות, בלי אילוצים, בלי חובה, חופש גמור, חופש בחירה גמור. זה מגיע ממקום מאוד עמוק, ושם, ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי, מה המשמעות של זה? עוד פעם, זה צריך לדבר, מדברים כאן על מהויות, לא על אנשים. היעקב זה לא יעקב האמפירי, כמו שקוראים לזה. תעודת זהות יעקב עם מספר מסוים ועשיו, וזה, לא על זה מדבר. מדובר על המהות של עשיו ועל המהות של יעקב. עכשיו, המהות של עשיו, רבי צדוק מסביר את זה בפרי צדיק, המהות של עשיו, הוא מביא לזה ראיות מהמדרשים, המהות של עשיו זה תרבות שרוצה לנתק את העולם מהאלוקים, וזה קוראים עשיו. והעניין של יעקב זה בדיוק הפוך, ולעשות את החיבור. עכשיו כמובן שאצל אבל אם נסתכל לא מצד הערך, אלא נסתכל מצד מה שהשם בחר, השם ברא את העולם, הוא ברא אותו בשביל להמשיך בו את הקדושה. כתוב בזוהר, דיברנו על זה, כתוב בזוהר בשביל שבני אדם ישיגו את גדולתו. כתוב הרמח"ל מביא כדי להיטיב לברואיו. בחסידות כתוב תמיד כדי לגלות מלכותו. השל"ה הקדוש כותב, הוא מביא מהמדרש, לא מזמן ראיתי את זה, כותב, מביא מהמדרש, שזה תשוקה שהקדוש ברוך הוא השתוקק לברוא את העולם, ככה הוא כותב. אבל מה המשמעות של זה? אז הוא מיד מביא שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה לו פה משכן, שיהיה לו פה דירה בכל העולם, רק לא זכו, אז זה הפך להיות בבית המקדש. אבל בעצם הוא רצה שיהיה כל העולם יהיה משכן, ככה השל"ה כותב, ובשביל זה הוא ברא את העולם. זאת אומרת שבעצם הכוונה של השם בבריאת העולם זה שיהיה חיבור בין העולם לבין הבורא, שיהיה חיבור, באמת יש צמצום גדול, ושלא יהיה חיבור כל כך גדול שהבחירה תתבטל, אבל דרך הבחירה הזאת שיהיה חיבור, שזאת אומרת שיהיה חיבור רקע, חיבור מינימלי, ועל ידי הבחירה שאנשים יבחרו בחיבור הגדול והנצחי והאמיתי. וממילא יוצא ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי. ממילא את החיבור הוא אוהב, את הפירוד, לא בגלל שבאמת זה משמעותי אצלו. עכשיו, לזה קוראים פנימיות המקיף. עכשיו, ממילא יוצא כשבני אדם לא רוצים להתבטל, הם לא רוצים להיות ענבים ובטלים, הם הולכים בדרך של הגאווה, אז מידה כנגד מידה, גם הקליפה מגביעה את עצמה ויונקת מהמקיף. מתי שאנשים הולכים לתאווה והם מורידים את עצמם, אז הקליפה מקבלת תוספת יניקה, אבל מלמטה. עכשיו, מה קורה בחשבון? זה הכל, זה חשבון שכתוב במקומות אחרים. מה קורה בסיפור שלנו כאן? כאן בסיפור, אז הרי אומות העולם לא רוצים, הם לא רוצים ללמוד, אמרנו, זאת אומרת, זה מתחיל מהאדם בעצם, לא רוצים ללמוד לא ממתושלח ולא מחנוך ולא מנוח ולא משם ועבר. היה להם, עד אברהם אבינו, ראינו ברמח"ל, היה להם הרבה תחנות ממי ללמוד, למה לא רוצים ללמוד מהם? למה הם חיפשו כל הזמן את כל הדברים האחרים? בגלל שהם לא רוצו להכניע את עצמם, הם לא רוצו להזדקף, הם רוצו לקבל על ידי לקחת. זוכרים מה שדיברנו בהתחלה? לא על ידי לתת, אלא על ידי לקחת. במה הם חטאו? הם לא חטאו בתאווה, הם חטאו בגאווה, נכון? ממילא, על ידי החטא שלהם, הקליפה מגביעה את עצמה לינוק מהמקיף. וכשהקליפה מגביעה את עצמה לינוק מהמקיף, אז יש בה באמת יותר שפע. כי מהמקיף אפשר לקבל יותר, זה מקום יותר גבוה. אפשר לקבל יותר עוצמה. וזה אנחנו רואים בעולם, שאליל, שאנשים עובדים אותו, הוא מקבל כוח. אפילו שהוא שקר. זאת אומרת, קודם כל יש לו כוח בגלל הבחירה. הגמרא אומרת בעבודה זרה ששאלו תלמידיו את רבי עקיבא, איך אנחנו אומרים שהעבודה זרה אין בה ממש? או שתלמידיו הוא מין אחד, מי זה היה? אני לא זוכר, יש שם כמה, יש דברים שהתלמידים שאלו, יש מי שאיזה גוי בא ושאל, אני לא זוכר כרגע. אנחנו רואים שיש אנשים שהם הולכים שבורים וחוזרים שלמים. שנקרא ריפוי, יש היום כל מיני מקומות כאלה, ריפוי נוצרי, ריפוי כזה, ריפוי כזה, אנשים הולכים שבורים, חוזרים שלמים. אז איך זה עובד? אז כמובן שזה לצורך הבחירה, אבל איך רבי עקיבא אמר להם, זה גמרא מסכת עבודה זרה, רבי עקיבא אמר להם כך, האמת, מצד הצדק והיושר, בן אדם שהולך לעבודה זרה, הייסורים היו צריכים ללכת ממנו רק אחרי כמה ימים יותר מאוחר, כדי שאנשים לא יחשבו שזה הולך בגלל עבודה זרה. אבל הייסורים הרי קיבלו שליחות, וכשהם שלחו אותם על הבן אדם, אמרו להם בדיוק באיזה רגע לעזור אותו. אם באותו זמן הוא הולך בדיוק לעבודה זרה, הם עוזבים אותו, הם אומרים, בגלל שהוא חטא, אנחנו לא נעמוד בנאמנות שלנו. זה הולך ביחד, יש שם בגמרא בקשר אחר, שאם מישהו גוזל חיטים וזורע אותם, אז מצד הצדק והיושר, זה היה צריך שזה לא יצמח. אבל הקדוש ברוך הוא לא מחריב את העולם מפני השוטים. באותו דבר, הקדוש ברוך הוא לא מחריב את השמש, בגלל שיש כאלה שעובדים לשמש, וכן הלאה. אני מילא, עכשיו, אבל למה הקדוש ברוך הוא מזמין את זה ככה שבדיוק הוא ילך לאותו ריפוי בדיוק באותו זמן שהאיסורים צריכים לעזור אותו? זה לצורך הבחירה. זה כמו שכתוב שם, כתוב הרוצה לטעות יבוא ויתה. כי אם לא תהיה בחירה, אז עוד פעם, אנחנו צריכים לראות עולם מבולבל. לא מבולבל הרבה, אבל מבולבל קצת. יש בזה איזה עניין, לבלבל אותנו. לנסות לבלבל אותנו. כשאנחנו לא מתבלבלים, אז איך יש לנו את הכוח לא להתבלבל? זה ראיתי כתוב באחד מהספרים שחוברו לאחרונה, יהודי שאוהב את השם, הוא אומר, השם לא שיקר אותי. הוא אוהב אותי והוא לא שיקר אותי. וזה שומר עליו מהבלבולים. ממילא אין לו ספקות. ואת זה כל אחד יכול. עכשיו, בשביל זה לא צריך להיות בעל מדרגה גדול. לא צריך להיות בעל מסירות נפש. זאת פשוט צריך להאמין שהשם אוהב אותי. וכשהשם אוהב אותי, הוא בטח לא שיקר אותי. זה כתוב גם לעניין האמונה בעתיד, וגם לעניין האמונה בהווה. למרות שבן אדם רואה לפעמים כל מיני דברים. אבל בכל אופן, מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים שאם אנשים מתאספים מסביב למשהו, שהמשהו הזה הוא רק מתוכן, אין לו שום דבר, ומתחילים להאמין בו ועובדים אותו, למרות שזה אסור וזה תמה וכל זה, זה מתחיל לקבל כוח. וזה זה מתחיל לקבל כוח, כי יש על איזה קליפה רוחנית. הקליפה הזאת היא יונקת מתכלית, מסוף ההשתלשלות. ברגע שבני אדם מתאספים לעבוד את זה, בגלל שהם לא רוצים לעמוד פנים אל פנים מול השם, ולא רוצים להזדקף, ולא רוצים להתבטל, אז הגאווה שלהם גורמת שהקליפה הזאת היא מתחילה לנוק ממקום יותר גבוה, ואז יש להם יותר שפע. וכל זה, זה מעין בחינה קטנה, כמו שכתוב על פרעו, מי שזוכר, שבחמש מכות האחרונות, כתוב שלא שהוא יכביד את ליבו, אלא שהשם יכביד את ליבו. גם אז הייתה, עדיין הייתה לו בחירה, אבל היה לו הרבה יותר קשה. ויש איזו עוד דוגמה אצל אלישע בן אבויה. מכירים את הסיפור של אלישע בן אבויה? אצל אלישע בן אבויה הוא שמע בת קול מן השמיים שאומרת שהוא לא יכול לחזור בתשובה. זה ממש ניסיון. חסידים היו אומרים, ככה מספרים, לא ראיתי זה כתוב בספר, אבל אלישע בן אבויה הוא היה צריך לעמוד במקום ולהגיד, בסדר, לא מקבלים אותי לתשובה, אוקיי. אבל אין משהו אחר, אין לאן ללכת. עכשיו למה הדבר דומה? שמעתי פעם מרב צבי חשין, הוא הסביר, מרב צבי חשין, אתה מכיר אותו? כן, הוא הסביר פעם, הוא נתן משל מאוד ישר. הוא אמר, בן אדם הולך במדבר, מת מצימאון, הוא מרגיש עוד רגע הוא מתייבש. והוא מוצא בית, ובתוך הבית הוא שומע שכשוך של מים. הוא דופק בדלת, ופותחים לו את הדלת, פותחים לו סתירת לחי וזורקים אותו. יש לו אופציה להתייאש? הוא יעמוד וידפוק ויחטוף מכות עד שהם יישברו ויתנו לו מים, כי האלטרנטיבה שלו זה למות. זאת אומרת, הוא יודע שאין משהו אחר. אז אלישע בן אבויה, אם היה מכניס עצמו בראש שאין משהו אחר, אין, מכאן אני לא אזוז, אין לנו לך, בסדר, לא יקבלו אותי בתשובה, לא יקבלו אותי בתשובה, אבל אני אניח תפילין ואני אשמור שבת, ואני אלמד תורה, ואני אצעק ואני אתחנן להשם יתברך כל עוד נפשי בי, אפילו אני יודע שלא יקבל את התשובה שלי. אז הוא היה שובר גם את המחסום הזה, והוא כן היה מתקבל בתשובה. ולמעשה כל מה שאמרו לו שלא מתקבל בתשובה, הוא ישר רצו להביא אותו לנקודה הזאת. שהוא יעבוד את השם גם כשהוא יודע שהעבודה שלו לא מתקבלת. שעבוד את השם, לא רק שלא על מנת לקבל פרס, אפילו שלא על מנת שהעבודה שלו תתקבל ברצון. אני אגיד, רגע, על פי ההלכה אני פטור עכשיו ממצוות? נכון שלא. אין פטור, אין סעיף בשולחן ערוך שאומר שאם מישהו שומע בת קול שהוא לא יכול לחזור בתשובה, אז מכאן והלאה הוא פטור מלקיים מצוות. אין פטור כזה, נכון? אז אני ממשיך. משה קיבל תורה מסיני, כולל גם אותי, אני בן ישראל. אם היה מתייחס ככה, אז הם מקבלים אותו בתשובה, רק בדיוק את זה רצו ממנו. אז רואים מציאות שלפעמים כאילו סוגרים לפני בן אדם את הדרך. ראינו את זה עכשיו בשלוש דוגמאות, ראינו אצל פרעו, נכון? ראינו את זה אצל אלישע בן אבויה, וראינו את זה בגמרא הזאת שאומרת שהקדוש ברוך הוא מסובב את העניינים ככה, שראו כאילו עבודה זרה מצליחה, וזה הכל עונש על אותו בן אדם. זה לא רק עונש, זה סדרת חינוך. זאת אומרת, אתה לא עשית את העבודה שלך בתנאים טובים, כמו שעושים בצבא, לא היית בזמן בבוקר, אז תהיה בזמן בשתיים בלילה על ההר מימון. זה אותו רעיון, אתה לא עשית את זה בתנאים נורמליים, תעשה את זה בתנאים יותר קשים, ואז תחפר, תתקן את מה שהיה קודם. זה חז"ל אמרו את זה פרקי אבות במפורש, כל המבטל את התורה מאושר, כל המבטל את התורה מעוני סופו לבטלה מאושר, וכל המקיים את התורה מעוני, איך כתוב שם? וכל המקיים את התורה מעוני סופו לקיימה מאושר. המקיים את התורה מעוני זה תיקון למבטל את התורה. יש הרבה אנשים שמבטלים את התורה מאושר, וכשהם נופלים לעוני אז הם עושים תיקון, זאת אומרת לא קיימתי את התורה כשיכלתי, עכשיו נותנים לי משמיים תנאים יותר קשים, בזה שאני מקיים עכשיו אז אני מתקן את מה שאז לא קיימתי, וממילא כבר לא צריך יותר את המצב הזה, אני יכול לקבל חזרה את העושר. אז זה פחות או יותר כל העניין. עכשיו, לפי זה יוצא שאם כן, אז יש להם עוד סיבה לחבר'ה האלה לעבוד את, לעבוד את הכוכבים ואת המזלות. למה? כי הם יעבדו את הכוכבים והמזלות, הם יחתרו בגאווה, ועל ידי זה הקליפה תינוק מהמקיף העליון, אז יהיה להם יותר שפע. לא סתם שיהיה להם שפע בלי זיכוך, יהיה להם יותר שפע. כשיהיה להם שפע על ידי זיכוך, אז הם יקבלו רק כמה שמגיע להם לפי מעשיהם. ככה הם מקבלים יותר? הם לא מקבלים, סליחה, הם לוקחים. הם לוקחים יותר.
גם בשיעור של הזמן אמרת שהעבודה זרה זה מבנה, כאילו מקבלים יותר שפע.
נכון. האמת שכל זה דמיונות. ושבסוף, כל השיטה הזאת של הלקיחה, יש בזה עקב אכילס, מה שנקרא, יש שם איזה, זה הכל על צד אחד, בצד השני של המטבע יש את הדיכאון ואת העצבות ואת ה... איך יש סיפור על, על אדמו"ר האמצעי, היה הבן של בעל התניא, כשהיה ילד קטן, הרב זבין מביא את זה בספר שלו, יש לך את הספר שלו, הסיפור הרסיתי, הוא מביא את זה, הוא נכנס לחדר המתנה של אבא שלו וראה איזה אחד מהחסידים הגדולים נכנס ורואה שם, נכנס לחדר המתנה, והילד גם נכנס, הוא רואה שם יש עם שני סוחרים ועם פרצוף עצוב, מחכים להיכנס לרבי. והחסיד הגדול הזה, שהיה עובד השם גדול, הוא שואל אותם, מדוע פניכם רעים? אז הם אומרים לו, אין פרנסה, זמן קשה וזה... אז הילד אומר לו, למה אתה שואל אותם למה הם עצובים? זה פסוק מפורש, עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם. ואצל רבי נחמן תופס מקום גדול שתאוות ממון ועצבות הולך ביחד. הוא קורא לתאוות ממון, הוא אומר שכל העבודות זרות שקועות, תקועות בתוך התאוות ממון. הוא אומר עוד דבר, הוא אומר שיש לפעמים שבן אדם כשרוצים להכביד את ליבו, הוא מדבר על כל מה שדיברנו עכשיו, כשרוצים להכביד את ליבו של מישהו ורוצים להכביד עליו את דרך התשובה, אז מה עושים? זורקים אותו לתוך תאוות ממון. לא פשוט שעושים אותו עשיר, זורקים אותו לתאווה להיות עשיר, ואז זה תוקע אותו שלא יהיה לו את הישוב הדעת לחזור את שם. ואם בכל אופן, אם התאווה הזאת, אם הוא יודע את הסוד, זה עבודה של צדיק לגלות את הסודות האלה, שתדע שזה סך הכל, כל הרדיפה שלך אחרי זה רק בגלל שרוצים עכשיו לשים לך מין תרגיל כזה. אם אתה עכשיו תבין שזה לא רציני, אז הנה, אז אתה יכול, ואז הבן אדם זוכה לתקן את הכל. וזה בעצם, זה תאוות ממון. מה שאנחנו מתארים כאן זה תאוות ממון. זאת אומרת, עובדים כוכבים ומזלות, זה הזיקה שיש בין עבודה זרה לבין תאוות ממון. זה כתוב כאן. הוא מסביר את העומק על פי קבלה. עובדים כוכבים ומזלות, כדי שיהיה יותר שפע, כי בלי לעבוד ככה במזלות אני אקבל כמה שמגיע לי. פה אני יכול לקחת יותר, כי על ידי הגאווה, אז הקליפה יומקת במקום יותר גבוה. מה שעה? יש לי שעה. 7:15. להפסיק עכשיו? יש לכם עוד כוח? לשמוע, לדבר זה לא בעיה. אני לא יודע מה אני הייתי עושה, אני הייתי צריך לשמוע כל כך הרבה עכשיו, אחרי זה צ'קי נרדה. מה את אומרת?
זה המזכיר את המפגש בין אסב ליעקב, שאסב אומר, יש
לי קול. יעקב אומר, כי חנני השם ויש לי קול, יעקב אומר, יש לי רב. יכול להיות, כן. יעקב אומר, יש לי כל מה שאני צריך, אסב אומר, יש לי הרבה. כן. הוא רצה לקחת, הוא לא הצליח. כן, זה בדיוק פרשת השבוע. זה קשור, קשור גם עם המקיף העליון, זה קשור הרבה, כל העניין של כוח מרומז במה שדיברנו עכשיו. תכף נראה, אולי נספיק עוד להסביר משהו. מכיוון שהניקת הסתרה אחרו מהמקיף שלמעלה, מההשתלשלות, שההשפעה משם היא שלא על פי חשבון, אבל ההשפעה היא בריבוי גדול. אז הם, יש איזה מתן שכרו בצידו, יש אינטרס כלכלי בלעבוד עבודה זרה. יש הרבה סיפורים לספר על זה. ומזה מובן גודל השבח והפיקחות בישראל שאינם עובדים אלא לקדוש ברוך הוא. והגם שכדי לקבל מהקדושה צריך לעבודה ויגיעה, וגם אז ההשפעה היא מלכתחילה בזמן הראשון במדידה והגבלה לפי מידת העבודה, היא חסדך אשר השם עלינו כאשר יחלנו לה לפי ערך. מכל מקום הם מבטרים על ריבוי השפע בגשמיות, וחביב להם יותר ההשפעה המצומצמת שנמשכת מהקדושה. מה זה קשור עם קורח? ומה עוד יש לספר? מה? כן, 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 בפלא.
יש עניין גדול בבחירה.
כן.
מה העניין הגדול? איפה זה משפיע?
למה השם רוצה שאנחנו נעשה את הכל על ידי בחירה? יש כאלה שכתבו על זה תשובות, אבל התשובות הן בקופסה שלנו, זה לא התשובות האמיתיות. היו כאלה שאמרו שאם זה בלי בחירה זה כאילו אוטומטי, וזה בלי התמודדות, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו שכר על עבודה כדי שיהיה לנו סיפוק. את מכירה את הדברים האלה.
יש שלם שבנוי,
בגלל שלם של צמצומים, הגבלות, מסתרות. כן, מערכת שלמה לצורך הבחירה. כן, אז האמת שאנחנו לא יודעים, כי אני אסביר לך מה ההבדל בין השאלה הזאת לשאלות אחרות שאנחנו שואלים. השאלה הזאת היא לא שאלה של פרט בתוך המערכת, היא שאלה על כל המערכת. וכל השאלות האלה שהן על כל המערכת, השכל שלנו לא יכול להנפיק להן תשובות, בגלל שהשכל שלנו פרט באותה מערכת שעליה נשאלת השאלה. אז לשאול זה לא חוכמה, אבל לענות על זה, לא, אני מתכוון, לשאול זה בסדר, כי המוח שלנו הוא קולט שהמערכת הזאת היא מתפקדת בצורה X, והוא שואל למה. אבל הוא שוכח שהוא חלק מהמערכת הזאת, והוא לא יכול להבין את התשובה, כי כדי להבין את התשובה צריך להיות מעל המערכת.
אז זה חלק מהמסירות נפש שמקיימים את הנקודה הזאת?
בלי לדעת למה. וזה לא רק שבלי לדעת למה, אלא שיתכן שזה מגיע ממקום כל כך גבוה. אז העולם שלנו כולו בנוי על למה ככה, על שאלה ותשובה. אנחנו לא יודעים מה יש מעבר לגדרים האלה של למה וכך. אנחנו נבראנו ביום השישי של הבריאה, קיבלנו עולם ומוח שמתאים בשביל לפתור את העולם, שהוא כולו בנוי על סיבות ותוצאות.
אז חלק מעבודת השם זה לוותר בכלל על השאלות?
כן, השאלה, לא לוותר על השאלה שזה לא מעניין אותי, רק להבין שאני נוגע בנקודה ששם אין שאלות בכלל. השאלה היא אם, זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא היה בגובה העיניים שלי, או באיזשהו, אם הוא היה פריט, נגיד ככה, נגיד שהשכל שלי הוא מקיף את כל העולם, ואחד מהפריטים זה הקדוש ברוך הוא, אז אני יכול לשאול אותי, לשאול אותו, למה אתה עושה ככה, למה אתה לא עושה ככה? מה קורה כשזה הפוך? שהקדוש ברוך הוא האינסוף, ואחד מהדברים שהוא עשה באיזה פינה זה השכל שלנו, שהשכל שלנו מקיף בתוכו את התפיסת עולם שלנו. אז אני יכול לדון בתוך התפיסת עולם שלנו, אבל אני לא יכול לדון עליו.
נכון.
זה שאלה נצחית. השם הוא קרוב או רחוק?
זה מכניס מערכת של בחירה למקום נהדר.
נכון, אבל האמת היא, זהו, התשובה היא, עוד פעם, זו תשובה, אין תשובה על זה, אבל התשובה היא כזאת, שני המושגים האלה של קרבה וריחוק, הם מערכת מושגים שנבראה באיזשהו שלב. אני לא אומר שנבראה דווקא עם העולם שלנו, היא נבראה עם עולם, עם עולם האצילות, או עם עולמות יותר גבוהים, אבל היא נבראה בבריאה באיזשהו שלב. המערכת, התפיסה הזאת של קירוב ושל ריחוק.
זה
דואליות. נכון, אבל בשורש המושגים האלה הם קיימים רק כהיפותזה, כאפשרות, והם לא חייבים בכלל לצאת אל הפועל. יש בכתבי אריזה שהקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולמות עם חוקים שונים לחלוטין, רק הוא ברא את זה. מה שהוא עוד ברא אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים מה שהוא יכול לברוא. זה לא דמיון שם, אבל זה, בוא נגיד ככה, זה תופעה. זה לא תופעה דמיונית, אבל זה סך הכל תופעה. העולם הוא תופעה, הוא תופעה אמיתית, אבל הוא לא יותר מאשר תופעה. זה לא, את מבינה את ההבדל? מה? היא חלקית והיא תופעה, והיא לא מחויבת המציאות. אבל היא קיימת, ויש חוקים בתוך העולם. השכל שלנו רוצה להכיל את החוקים האלה גם על דברים שהם מעבר לעולם. אז הוא מתחיל לשאול, מה אנחנו קרובים להשם או רחוקים להשם? אם השם הוא אינסופי ואנחנו סופיים ואנחנו מוגבלים, אנחנו ודאי מרחק הוא אינסופי, אבל זה ההסתכלות של השכל. הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא הכי קרוב. אפשר לקרוא פעם ביחד, יש כמה קטעים בלקוטי מהר"ן שמדברים על זה. אני יכול למראה מקום, יש לך לקוטי מהר"ן? דקה. יש בחינה כזאת, אבל עוד לפני זה, יש עוד סוג של תיקון השכל. יש סוג של תיקון השכל, שהשכל יקלוט שיש דברים שהוא לא רלוונטי לגביהם. זה התיקון הראשון שלו.
שלא
רק שלא שואלים, אלא שכמו שהרגל שלי, התודעה שלי מבינה שאני לא יכול לראות דרך הרגל, אני צריך לראות דרך העין. זה לא לדון ברגל שהיא לא רואה. כן? אז השכל, שהוא איכשהו אצלנו מתחבר עם התודעה, עוד שאלה גדולה אם זה ככה, אבל השכל הוא מיד נעלב אם אומרים לו, תשמע, זה לא בשבילך. למה הרגל לא נעלבת כשאומרים לראות זה לא בשבילך? מה ההבדל בעצם? אז זה תיקון הראשון של השכל, שהוא יפעל איפשהו רלוונטי, לא איפשהו לא רלוונטי, שלא יגיד דעות בדברים שלא מבין בהם. ולמעשה זה לא כל כך תיקון השכל, זה התיקון של, של, של שקר. אם מישהו שואל אותי היצר, ואני לא מבין בזה שום דבר, ואני מנסה לעזור לו, אז אני שקרן. זה אחד מסוגי השקר, להביע דעות על דבר שאין לי בהם שום הבנה. השכל שלנו לא נזהר משקר. הוא פשוט לא יודע, הוא חושב שהוא מבין את הכל. כמו אנשי המדע לפני 100-150 שנה, שהם טענו שהם כבר גילו את הכל ויותר לא יגלו שום דבר. שלמדת ההיסטוריה של המדע במאה ה-18, בתחילת המאה ה-19, היה פעם אספה בפריז של אנשי מדע, הם החליטו רשמית שהמדע גילה את הכל, ויותר אין מה לגלות. זה משהו זה, אחרי כמה שנים זה הפך להיות בדיחה כזאת, האספה הזאת. השכל שלנו בנוי לפעמים ככה. זה תיקון אחד של השכל. התיקון השני של השכל, זה לגלות בתוך השכל איזו נקודה של דעת, של אינטואיציה, יותר פנימית, שהיא תסכים עם מושגים כמו קרבת אלוקים, כמו לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, למרות שהשכל האינטלקטואלי לא מקבל את זה. מה, זה, השכל יכול, אפשר כאילו לחשוף את זה לשכל עם, עם מה שפחות התנגדויות. אפשר להגיע לזה. כשבן אדם מזדכך, אז השכל שלו פחות מתנגד לרעיונות כאלה. אבל ממש שזה אם בא מתוך השכל, שהשכל יזהה את זה כשכל, זה מאוד רחוק. זה אנחנו תמיד אומרים שעיקר האלוקות ביהודי זה בלב. ככה זה מופיע, היחידה שבנפש. היא לא נמצאת באף איבר, היא מקיף לגמרי, אבל אם היא שורה, אם היא נוגעת באיזשהו מקום באדם, אז היא נוגעת בלב שלו.
התיקון של המחשבה
זה להגיד את זה, המילה רק מפחידה אותי, יש הרבה תראי, אם השכל אפשר להתבונן בגדולת השם. וזאת אומרת, להבין את המסגרת שלנו, את הבועה שלנו, שאנחנו נמצאים בה עם השכל, ולראות מתוך זה גדולת השם, זה השכל יכול לעשות. אבל יש, אני אתן לך דוגמה מה אני מתכוון. תראי לעצמך שאת נכנסת לאיזשהו מקום, ואת רואה איש חכם יושב ומדבר דברי חוכמה. הוא יושב עם, 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 עם קהל ככה, ויש לך ביתך ביחד איזה חברה, והיא מכירה אותו יותר טוב, היא שמעה אותו, אני יודע, מרצה לאנשים חכמים יותר. עכשיו, את עומדת ומקשיבה ואת אומרת, וואי, איזה חכם הבן אדם הזה, איזה חוכמה הוא אומר, והחברה שלך אומר, היא עומדת באותו רגע, והיא שומעת את אותם דברים, והיא אומרת, וואי, איך שהבן אדם הזה יכול להוריד את עצמו, לדבר כל כך שטחי, אני שמעתי אותו פעם, במקום אחר, הוא הרצה בפני, לא יודע מי, אז הוא דיבר כל כך, איך לא, תיארתי לעצמי שהוא ידבר עכשיו. כשיהודי מתבונן בגדולת השם, יש את שתי הנקודות האלה, יש מה רבו מעשיך השם, מה גדלו מעשיך השם, אתה רואה עוד פרט בבריאה, אתה מתפעל, זה עבודה של השכל, וזה צריך, זה תיקון השכל. עכשיו, יש נקודה אחרת, שבן אדם אומר, במקום גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנותו, זה הענווה שלו, הוא ברא עולם כזה גדול, הוא מתייחס בכלל למושג גדולה, גדולה זה מושג מומצא, זה אין גדולה, יש קדוש ברוך הוא אפילו, יש ספרים שכתוב שעל הקדוש ברוך הוא אפילו המילה אין סוף, לא מתאימה לו, היה צריך לקרוא לו אין לו תחילה, לא אין לו סוף. עד כדי כך. ואז כמובן שאם מדברים על גדולת השם בצורה הזאת, באופן השני, ושם אין לשכל הרבה מה לעשות. זה להיפתח, רק להיפתח, רק להתנדרן ולהיפתח. זה נקרא יראה פנימית, יראה אילה. זה משהו מאוד גבוה, יראת בושת. יש בזוהר, בתיקוני זוהר, אני מדבר על זה, אחד מהצירופים של המילה בראשית. היראה הזאת, זה, כשאנחנו מדברים מגדולת השם, זה כמו יראה מפני מלך, יש דרך ארץ. זה עדיין לא יראת העונש. אבל זה יראה שהשכל יכול לתפוס אותה ולקלוט אותה. זה אותו דבר באהבה. התבוננות בגדולת השם ובחסדי השם יכול להביא אדם לאהבה. ויש את ההתבוננות הזאת שהיא כמו יכולה להביא את האדם אולי לקלוט הנפש, לגעגועים אינסופיים, אבל זה לא עובר דרך השכל. זה סוג אחר, זה עבודה שונה לחלוטין. זה בטח שאצל תלמידה בעל שם טוב, אצל יותר מדברים תמיד על הדבר השני, יותר משל הדבר הראשון, והפילוסופים יותר מדברים על הדבר הראשון. אבל האמת ששניהם מדברים על שניהם. מה רציתי? יש ככה, יש בחלק א' של ליקוטי מהר"ן, יש הקטע הראשון של תורה סמך ב' וקטע מתורה סמך ד' וגם בתורה מ"ט בהתחלה. אם מישהו רוצה לרשום, אני אסתכל על זה אחר כך. תורה סמך ב' היא לא קשה יחסית. סמך ב', ההתחלה של סמך ב', דווקא בין התורות שמסביבות לה יתרה לא קשה. ההתחלה של סמך ב', זאת אומרת, הפרק השני של סמך ב', לא. האות ב' של תורה סמך ב', סעיף ב', מחולק בסעיפי משנה פה, אבל מבית עד ג' זה ובתורה סמך ד' זה מההתחלה. מההתחלה עד עד עוד ג' אפשר להמשיך, אבל עד עוד ג' עוד תהליך עוד ב' של תורה סמך ד' זה מקום אחד. עכשיו מקום נוסף מאוד עקרוני זה בחלק ב' תורה י' ב'. אפשר לראות, ויש גם שבתורה נמצאת, יש גם משהו יכול להיות אני לא זוכר, אני חדש בני מקומות, לא כל כך זוכר. במנתת במנתת זה ארוך וזה קשה וזה במנתת פחות שייך בגלל שהוא מדבר את זה מיד אחרי זה בנפש, אבל בוא נראה בכף א' מה זה בעל אותך. אני מדבר מזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך העולם למרות שיש צמצום, זה מה שהתכוונתי. דרך הבחירה זה עוד סיפור.
כן, לא שמה על ההתמעות שדיברנו על העניין הזה שיש מקיפים שהסוד כל ההסתרה של העולם מושתפת עליהם ולכן אי אפשר לחשוף אותם, ודווקא הביטול עליהם הוא מאפשר את
זה. כן, אז זה בסוף סעיף י' א' של תורה כ"א, תורה ארוכה, קרוב לסוף התורה. אבל זו תורה קשה, תורה כ"א היא תורה קשה. הקטעים האחרים הרבה יותר קלים, אפשר לקרוא אותם לבד ככה. היום גם יש חלק עם תרגום לאנגלית ועם פירוש, אני לא יודע עד איפה הם הגיעו. אני חושב שהם לא הגיעו, הם הגיעו עד למדעי משהו. ראית איזה פעם? יש קבוצה של חבר'ה אמריקאים שעובדים על זה, בארצות הברית, תלמידים של רבי אריה קפלן ובריה רוזנפלד. יושבים ועובדים על הלכתם הר"ן, זה יצא כמו, זה יצא משהו כמו הגמרות הכחולות.
כמו הר"ן זכור.
כן, משהו כזה, זאת אומרת, זה גם תרגום וגם, ואחר כך יכלו לתרגם את זה חזרה לעברית, הרי בארץ הוא גם עשו ככה. טוב, נשאיר את זה פה. מישהו אמר פעם על אורות של הרב קוק, שאם רוצים להבין את זה, צריך למצוא איזה מישהו שתרגם את זה לאנגלית, ואחרי זה אולי הם תרגמו את זה חזרה לעברית. כן, כן. שאלה, זו שאלה חשובה מאוד. זה גם וגם. יש מעלה בכל דבר. מצד אחד, ההרגל יש לו מעלה גדולה, כי הוא שומר על המינימום. מצד שני, הוא הופך את הכל בלי חיות, אבל שזה בן אדם צריך לדאוג לקבל חיות חדשה כל פעם בתוך הדבר שהוא עושה. צריך לחדד את התודעה. בשביל זה אצל רבי נחמן יש התבודדות כל יום. יש שזה בדיוק הזמן בשביל לחדד את התודעה בתוך הדברים היומיומיים שאנחנו עושים, וגם מדי פעם לעשות אותם אחרת. יש יהודי במאה שערים שהוא מתפלל, הוא כל חודש מחליף דפוס של סידור כדי שיהיה לו צורת עמוד אחרת. הוא אומר, העין מתרגלת כבר, אז הוא מחליף. אותו סידור, זאת אומרת, נגיד הוא מתפלל באיזה נוסח מסוים, הוא מתפלל באותו נוסח. אבל הטקסט, שהעין לא תתרגל, שזה לא יהיה כל כך מכני. אז ככה שאפשר, זה רק עיצה פשוטה טכנית, וכמובן שזה לא הכל. יש דברים יותר מהותיים, וכל אחד מוצא לעצמו את הדרך איך למנוע שדברים יהפכו להיות, הרי גם לילדים אנחנו מתרגלים. וגם לעבודה, וגם לכל מיני דברים אנחנו מתרגלים. אף על פי כן, בן אדם יכול להתיישב מול הילד שלו ולהסתכל עליו. אם הוא רוצה, הוא יכול לבחור להסתכל עליו כאילו שאף פעם לא ראה אותו, ולהגיד, וואי, איזה ילד גדול יש לי כאן. ממש. ואפשר לחדד את זה, והאמת שאם בן אדם לא עושה את זה, אז בכלל אין לו חיים, לא רק בעבודת השם, הוא לא חי בכלל. פשוט הופך להיות בן אדם ישן.
וקרישנה דווקא לכיוון ההפוך, ויש עניין ליצור איזושהי מסגרות של בחירה חד פעמית, להתכנס ליותר דיוק וליצור עוד מסגרת של בחירה חד
פעמית. את מדברת על בחירה, על סור מרע או על עשה טוב?
בשניהם.
אני לא כל כך הבנתי את הדוגמה. איך עושים את זה? תהי לי דוגמה.
אני לא יודעת עכשיו
את הדוגמה, אבל... את יודעת מה? תזכרי בדוגמה, אז או שזה יהיה פה, או שתתקשרי ותגידי לי. אני פשוט רוצה, אני חייב דוגמה. את לא תוכלי לתת דוגמה?
למשל אוכל, אני יודעת.
נו, אוכל, נו, עד הרבה, אז יש דוגמה, נו, עוד יותר טוב.
נגיד, יש בחירה אחת, אני שונית, נגיד,
שקשות. כן.
אחר כך יש בחירה משנית, של מחירים אלו,
מחירים
אלו.
דוקטור
שקור.
דוקטור שקור. אחר כך יש עוד בחירה משנית, של מגילים אלו ואחרים, של מחירות. אלו. כן. יכולות להיות כל פעם בחירות. כן. כל פעם של אחד פעמיות,
יוצאו איזושהי מסגרת. כן. נכון. ואז, מה קורה אחרי שבן אדם מתרגל להכל, זה כבר הולך אצלו רוטינה כזה. אז מה, יש מין דיוקים, יותר ויותר דיוקים.
לחזור לזה אין צורך, אפשר לחזור לזה מנטלי, אבל האמת שגם לא צריך, אם זה דברים לא טובים, אם יש בן אדם דבר המזיק, דבר שמזיק לו, נגיד מזיק לבריאות, דוגמה, והוא לא צריך לחזור לזה כדי לחדש את הבחירה, אין שום עניין בזה. אבל יש תמיד, יש שאלה, הרבי מגור פעם שאל, הרבי מגור הוא הלב שמחה. אתה יודע מי זה היה? הוא היה יהודי שהוא סבל הרבה... זה סיפור, יש אפשר הרבה לדבר עליו. קראו לו הרב שמחה בונים, כמעט הרב שמחה בונים, שיש חייה על שמו. הוא אמר פעם, מה פירוש מהרבה תורה, מהרבה חיים, הרי כל הזמן צריך ללמוד. איך אפשר להרבות תורה? הוא אמר, להרבות תורה זה לדאוג שעוד יהודי ילמד. אפשר תמיד, הרי אנחנו לא יחידים, לא בודדים בעולם, בזה שאני עושה משהו טוב, אם אני יכול לשתף עוד בן אדם, אז אני יכול לחיות מחדש את הבחירה שלי. לא צריך בשביל זה ללכת את הפסיעה אחורה. זה עושה בנפש הרבה יותר.
יכול להיות
שבעניין
הזה
יש לסור
מרע, שזה קשור לתשתית. זאת אומרת, זה משהו שלא תעשה. יש לו איזושהי תשתית שאתה בונה. אז יכול להיות שזה
באמת רלוונטי
להיכנס
לאיזשהו
מסלול
ורוטינה. בעשור מרע. בעשור מרע. ובעשה טוב...
זה לא כך תשתית, זה כמו מילוי כזה, אז אתה כל הזמן צריך להתמלא
מפתק. אבל גם בעשה טוב אפשר להתרגל. ויש עניין, בשביל זה אנחנו מברכים ברכת התורה כל יום. שזה לא יהפוך אצלנו, גם ברכת התורה יכולה להפוך להרגל, אבל... יש איזה... אנחנו מברכים לפני כל מצווה. מדוע תקנו לברך לפני כל מצווה? אחרת המצווה, יש, היו מקומות בעולם שאצל יהודים הפולקלור והמצוות היו ממש, הלכו ממש ביחד. זאת אומרת, לא היה אפשר להבדיל כמעט בין אם מתאספים ביום חמישי בערב בשביל לקרוא כולם ביחד שניים מקרא ואחת תרגום, או בגלל שמתאספים, אני אתן לך דוגמה, בתימן, בחנוכה, היו אוכלים גזר. היו מברכים על זה שחיינו, איזה מנהג, היו תימנים שבארץ אמרו, מה, רותינו בחנוכה, צריך לחפש גזר בחנוכה, יש מנהג לאכול גזר. אחד מהרבנים של העדה שאמר, אתם לא מבינים, תימן זה אזור גיאוגרפי כזה שגזרים החדשים מופיעים בחנוכה. זה שמחה, אז רצו לחדש אותם בחג. אין קשר בין הגזר לחנוכה. אם פה יצא לך, היום פה הכל בחממות, זה כבר לא, אני יודע. כשאני הייתי ילד, אז בחנוכה יצאו בצלים ירוקים. אבל זה גם בסדר, מה זה משנה? אתה רוצה לחגוג את החג, תחגוג עם מה שעושה אותך שמח. ברגע, יש לפעמים כשאתה, זה גם חוסר הבנה, ברגע שאתה נכנס, שבכלל אין הפולקלור וההווי החיים והכל זה, והמנהגים של הקדושה, של הזה, הכל מתערבב ביחד, והופך להיות מניסה אחת כזאת, שאתה בכלל לא יודע איך הדברים מתחילים, איך הדברים... ואז ודאי שהסכנה הגדולה, קודם כל הסכנה הגדולה זה שברגע שעוברים לאזור גיאוגרפי אחר או משהו, אז הכל נעבד. והסכנה השנייה זה שזה כבר הופך להיות מין... ובשביל זה צריך תודעה, צריך כל יום מחדש לחיות את הכל, ולהפך, אם כל יום סוגרים את העיניים כמה דקות, ונותנים לקדוש ברוך הוא לעשות ביקור בתוכנו, אז אפשר כל יום להתחדש. הדוגמה ההפוכה, היו יהודים, אפילו שעוד עוד אנחנו הספקנו להכיר אותם, שישו ללמוד דברים פשוטים, הלכה, משהו כזה, באמצע היית רואה אותם, שני נחלי דמעות עלה לחיה, אם אני איתה להם במעלה, השתוקקות, מה קרה? יהודי כזה, פתאום הוא מתחיל, רגע, מה אני עושה עכשיו? אני לומד את רצון השם, אני לומד את רצון השם. אני מתרגש, אני מתחיל לבכות. זה דבר שעושה את זה כל יום. הוא כבר עבר לקטע הזה, אני יודע, אחד שלומד הלכה יומית, עוד כמה שנים הוא עובר את זה עוד פעם ועוד פעם. אפשר, בהחלט שאפשר. זה לא דבר ש... זה בידיים שלנו, מפתח להתחדשות בידיים שלנו. ולא בשביל זה לא צריך ללכת, ללכת אחורה. וחוץ מזה אנחנו מספיק נופלים אחורה גם אם לא. גם בלי מזה.
יש איזשהו עניין של... בעצם העניין של ההתקדרות, העניין של ההתחילה, כמו שאתה כל פעם שיש איזה צורך בבחירה. כשיש מסגרות מבנות, אז האלמנט הזה בעצם כך.
זה הופך להיות קל מדי.
כן, הקשר הזה של התפילה סביב, היכולת לבחור בכוח התפילה, כמו פחות הלמידים. יש איזה
צורך גם תפילה במוקר. אז אפשר את התפילות לנצל לדבר אחר. אפשר תמיד, יש מגוון של דברים, תמיד יישארו דברים קשים. אז לא קשה לי בזה, אז לא צריך לחפש דווקא את הקשה, כי חבל על הזמן.
אין לצורות, יש
כאלה. כן, חבל על הזמן. היה, הצמח צדק סיפר, שכשהוא היה צעיר, הוא נולד בתפקוף מנטט, והסבא שלו, הבעל התניה, נפטר בתפקוף עם ג' וכמה הוא היה אז? כאילו זה 23-24 שנים. ואחרי שהוא נפטר, הוא פעם, נדמה לי שככה, זה לא מקליט, תחבא את זה.